אנחנו חוזרים ללימוד שלנו.
אפשר לסגור את הדלת שם. והגענו בשעה טובה לפרק ג' עצות כלליות. זה נמצא בעמוד 19. הכותרת עצות כלליות. למדנו פעם שעברה את הנושא הרגיש. אני מקווה שלא הפרזתי בפעם שעברה והדיבור על הנושא הזה. יכול להיות שחלקכם הרגשתם אי נוחות. שאלתי מישהו אם באמת קצת עברתי את הגבול בדיבור על הנושא הרגיש הזה של חיי אישות. דווקא אמר לי שלא, אבל אני לא יודע מה אנשים חושבים. באמת הבאתי את הנושא כמות שהוא. אני מקווה שלא נגרמה לכם מבוכה, אינוחות, או יותר מדי. טוב, אבל צלחנו בשלום איכשהו את הנושא הרגיש הזה, חיי אישות, ואנחנו נמצאים בילדים ומשפחה, שזה התוצר של חיי אישות. ילדים ומשפחה. כן, באופן כללי צריך לדעת. זוג הוא לא נשאר זוג. הוא לא אמור להישאר זוג. זוג הוא מתרחב. כמו העסקים שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את העסק שלנו מאוד מאוד, הוא לא יישאר איזה חנות קטנה כזאת בקצה הרחוב. יודע. לא, אנחנו שואפים להרחיב את החנות, לקנות סחורה נוספת. כן? מטבע האדם, שכאשר יש לו רצון עמוק לדבר מסוים, אז הדבר הזה לא יכול להישאר במקום אחד. אברהם אבינו, לך לך. בלי שאיפות כמו אברהם אבינו, בלי שאיפות של אברהם, הוא לא היה מצליח לכונן אומה, לא היה סיכוי בכלל. זאת אומרת, כל אחד מהאבות יחזיק בתוכו רצונות מאוד חזקים. זה לא דברים פשוטים, זה לא אנשים רגילים. יש אדם בעל רצון, אני יודע, מקים עמותה, מקים אגודה, מקים פה, מקים יישוב אפילו. הפות הקדושים זה סדר גודל אחר לגמרי. השאיפה המרכזית שלהם זה היה תיקון עולם במחות שדאי. לא ככותרת יפה או איזה מין מילים. זו הייתה אישיו, עם זה הם הלכו לישון, עם זה הם קמו בבוקר, עם זה, את זה הם חיו כל רגע מחייהם. ככה זה. ברגע שהזוגיות מגיעה, או ראוי שהזוגיות, כן, שבאמת נשענת, כמו שאמרנו, על האי הבודד, אתם זוכרים, תחילת החוברת, האי הבודד, מתחתנים לנצח, האישה ישאר בשר שלך, הקדוש ברוך הוא שידך, כל האיכויות שדיברנו עליהן, מה זה זוגיות? שמח הברכה בשבע ברכות, תמח תשמח, אתם זוכרים? ברגע שהאיכויות האלו, האיכויות האלה נמצאים בתוך הזוגיות, זוגיות לא יכולה להישאר גרעינית בלבד. היא שואפת של התולדות. אגב, זה דבר ידוע גם. בטבע זה קיים כך. בעלי חיים שואפים שהזרע שלהם מתפשט כמה שיותר. זה מבוססות, כל המריבות בטבע, בין בזכרים, כן, וכולי, מאבקים עצומים וגדולים. מי יזכה להמשיך את הזרע שלו? כך זה קיים בטבע. אפילו בצורות חיים היותר נמוכות, כמו צומח למשל. גם שם אנחנו מוצאים את רעיון התפוצה. כן? צמחים, זה לא מתוך ידיעה כמה, זה הכל אינסטינקטים, אבל שואפים להפיץ את עצמם גם משתוך. נו, אז אם באמת, אם הצומח והחי, אז מה איתנו? מה לא ראוי שבני אדם יהיו שייכים לרעיון של ההתפשטות, של ההתרחבות? לא? די. לכן, ברגע שזוגיות מתעכבת על המצב הגרעיני שלה, בלי תוספת, בלי התפשטות, יש פה בעיה. משהו לא פועם בלב הזוגי. אולי החדר השמאלי סתום, אולי החדר הימני סתום, משהו קורה שם בתוך הזוגיות. אפשר לראות את זה במשפחות באירופה, הממוצע לאישה הזה, פחות מאחד או אחד. יש הרצאות של 1.2, יש הרצאות של 1.5, שרצות יותר מזרח אירופה, יכולת להגיע לשתיים, שתי ילדים לאישה, אבל באופן כללי, כן, הנסיגה האיומה הזאת, כן, שקיימת באירופה, ולא רק באירופה, בארצות המערב ככלל, זאת הברית כמובן גם, עד שמתחתנים, כמה ילדים יש להם, בשבילהם לראות משפחה שאבא ואמא שמאחרים יש איזה שישה, שבעה אפרוחים, זה כבר מראה שהוא חייבים צלם. זה לא דבר רגיל. זוגות שלא מתרחבים, יש בזה כל מיני סיבות אגב. למה אנשים לא מביאים ילדים לעולם? אבל ענייננו, הרבה פעמים הסיבה היא שהקשר הבסיסי בין הזוג הוא לא מספיק חזק. כן? ממילא לא יכול להיווצר מה שנקרא ייחוד או זיווג בלשון יותר ביולוגית. זאת אומרת, הרצון להתפשט הלאה, הרצון להעביר את הזוגיות שלנו הלאה, את מכפלת הכוח שלנו, אני ואת, כל זה עכשיו מתגלם בתינוק. הרצון הזה הוא לא חזק. אין לי עניין להעביר אותי ואותך הלאה. אנחנו בקושי מסתדרים פה בינינו, מה אנחנו... זה אחת הסיבות. לא אומר שזו הסיבה היחידה, אגב. אבל זה אחת הסיבות לענייננו היא הסיבה הרלוונטית. לכן, עד עכשיו דיברנו על זוג. איך זוג צריך לחיות את החיים? ראינו, כל העצת הטובות. אין לפעמים ויכוחים, לילות, שבתות, דיבור, סודות, אהבה שינה וכו'. הרבה נקודות. כל הנקודות שדיברנו, עניינם זה לחזק את הזוגיות. כדי שהזוגיות תגיע למצב הזה שהיא רוצה להפיץ את זרעיה. למיתו של דבר זו גם מצווה מן התורה. לא סתם מצווה מן התורה, אלא מצווה ראשונה. סכת יבמות, דף סמך ב' כמדומני, מחלוקת. רבי אלעזר, כן, רבי ישמעאל, בן זומה. מחלוקת, מי שלא עוסק בפריה ורבייה. יש אומרים שופך דמים, יש אומרים ממעט את הדמות, וגדיל לומר, בן זומה, גם שופך דמים וגם ממעט את הדמות. לא לעסוק בפרי הרבייה, לא דבר פשוט. שופך דמים זה נוגע יותר לזה שהוא מחסר מבחינה כמותית. היה יכול להופיע פה חיים בעולם, עוד אחד, ממעט את הדמות, בעצם הוא לא מאפשר לרצון האלוקי להתגלות דרך יותר נשמות. יש חסרון בהופעה של הרצון האלוקי, כי כדי שהרצון יופיע, הוא צריך כלי. מי הם הכלים? בני אדם. ברגע שאין ילדים, הרצון האלוקי מתעכב, כן, בשלבים המוקדמים. כן, במקרה הטוב, אם הזוג זכה להופיע דרכו, את הגילוי המיוחד שלו, אבל הוא לא ממשיך. הרצון האלוקי רוצה להופיע, אבל אין לו אפיק. אין לו אפיק שדרכו יפה. זה נקרא ממעט את הדמות, שנאמר בצלם אלוקים ברא את אדם. זה נוגע לצלם. היכולת להופיע את הצלם שלנו בעולם, זה רק על ידי שיש גופות, יש אנשים בעולם, שישים בעולם. בספר החינוך הוא מביא סיבה נוספת משורשי המצווה, משירה. שורשי המצווה שרצה הקדוש ברוך הוא בקיום העולם, זה דבר ראשון. לא לתוהו, לשבת יצרה, לא לתוהו, יצרה לשבת, לא לתוהו, הוא בראה לשבת יצרה. זה הסיבה הראשונה שהוא מביא, שהקדוש ברוך הוא חפץ ביישוב העולם, ועוד שעל ידי בני אדם מתקיימות המצוות. גם שאלך לעניין של מתקיימות המצוות, מתקיימות המצוות, שזה הופעת רצונו של השם ברוך. טוב. אלה דברים שצריכים להיות פשוטים לבני זוג, שבאמת תאמו את האמה של זוגיות בריאה. עמוקה. לבית, נקרא לזה ככה. בוא נראה מה שהוא אומר כאן. ילדים, משפחה. אגב, אולי בכל זאת באיזה מיל... טוב, נראה את זה בהמשך. הוא נוגע בזה ממילא, אז לא ניקח את המילים מהפה. בוא נראה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. עם השם אלוקיך. מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? ריבונו של עולם רוצה משהו. ריבונו של עולם מגלה את הרצונות שלו באמצעות התורה. הוא רוצה משהו. נגיד שיש לך חבר טוב שאתה מאוד אוהב. חבר הטוב מרים לך טלפון. אחי, תלווה לי 500 שקלים. וואו, טלפון מיד. יש פה הופעה של רצון, של אדם שאתה אוהב. ברגע שהרצון הזה מופיע, מה קורה איתך? הנה אני. זאת אומרת, אתה מתנער מהפרטיות שלך, אתה סס לעשות את רצון הזולת. טוב, זו דוגמה אנושית, אבל אני לומד בקל וחומר. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שמערכות יחסים בין בני אדם, יש מצבים שמתגלה רצון של הזולת, הרצון הזה הוא יקר לי, כן? אני רואה את עצמי ביחס לרצון הזה, אני רואה את עצמי מחויב, אני רואה את עצמי מתנדב, אני רואה את עצמי חפץ לעשות, כמו האבות הקדושים, האבות הקדושים היו כסוסים הרצים בין ביצי המים. אחרי הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ריבונו של עולם? סס אני אל אמרתך כמוצא שלל רב. תמים תהיה משם לקחו. מה זה תמים? אני מחכה למוצא פי השם. מה אתה אומר ריבונו של עולם? להגיד ברכות שחר. להגיד אלוקיי נשמה שנתת בי. מה? מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי. תמים. כן? למה צריך להיות תמים? מה הבעיה? כי גם לנו יש רצון. אנחנו אומרים החבר'ה שעוד לא זכו לטעום טעמה של תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה, עם כל הכבוד, לי יש רצון אחר. אנחנו לא אומרים את זה בצורה כזו, כמובן, זה באמת צריך חוצפה גדולה. אבל אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו לא מכריזים על זה, ריבונו של עולם, כל הכבוד לרצון שלך, גם לי יש רצון, אנחנו לא אומרים זה ככה. ברוך השם שאנחנו עדיין לא במצב הזה, שאנחנו ממרים את פי השם בעזות, כן, ודאי, איזה פניה אמרה לו, לא. אבל אנחנו יודעים את רצון השם. ומשום מה, לא תמיד הרצון שלנו עולה בקנה אחד עם רצון השם יתברך. אז אנחנו תולים את זה בכל מיני דברים, אני יודע מה, כרגע, זה מצווה שיכולה לעשות את זה די אחרים, אין לי כרי כוח, עשה את זה אחרי זה, אני לא צדיק גדול, אני לא חסיד, צריך המון תמימות כדי להעדיף את רצון השם. כמובן שגם שרצון השם מופיע במציאות ופונה אלינו, אז יש כמובן יסודות הלכתיים שעל פיהם אנחנו מכריעים מה דוחה את מה. יש לך שבחור רצון שנלמד תורה. אבל אני לא מרגיש טוב. אז יש לו רצון אחר לקדוש ברוך הוא, ונשמרתם לנפשותיכם. אז ונשמרתם לנפשותיכם, דוחה את והגית בו יום ולילה. אף פי שגם אדם שהוא חולה, יש דרכים שגם הוא יכול ללמוד תורה, כמו שאומר הרמב״ם. בריא, חולה, צעיר, זקן, כולם חייבים תמיד. יש גדר של לימוד תורה שאדם חולה. באופן כללי, אנחנו... זה קריאת כיוון מאוד מעניינת. אנחנו בעולם הזה, אנחנו... כל רצוננו זה לזהות את רצון השם. כמו שמסביר הרמח"ל, כן? במידת אהבה, בהתחלה, בפרק א', בפרק א', כן? זה אומר שמה? מידת אהבה, כן? שאדם כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא סס ושמח לעשות רצונו, כאשר הוא משיג משהו מרצונו ועושה אותו, איזה שמחה יש לו. הוא גם רוצה שאחרים יקיימו, כן? ויקנה לזה, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו פה נמצאים בעולם אלוקי. אנחנו שליחים. ענייננו זה להקים את דבר השם. הקים אותי את דבר השם. פלפלין. הקים אותי את דבר השם. ואחד מהרצונות של הקדוש ברוך הוא, הרצון הראשון שמופיע בצורה מצוותית ברורה, זה פרו ורבו. ומלאו את הארץ. זה המצווה הראשונה. אגב, זה מראה לחשיבות שלה. מראה לחשיבות. כמו שאמרנו מקודם, המחלוקת של רבי אלעזר, כן? רבי ישמעאל ובן זומר, ראינו מחלוקת, כל אחד איך מתייחס להיעדר פריה ורבייה. זה דבר מאוד חמור. זאת אומרת, אנחנו פה, עם כל מכלול האישיות שלנו, כל זה כלי. למה? לעשות רצון השם. אז כרגע אנחנו עושים רצון השם, למשל. אנחנו יושבים פה, לומדים על זוגיות. זה רצון השם? אני חושב שכן. אני חושב שכן. אם כי יש המון המון דיוקים. כי יכול להיות שאני מלמד פה, בתוך מחשבתי יש לי כוונות לא ראויות. אז למרות שהפעולה החיצונית היא רצון השם, אנחנו עושים פה סך הכל, לומדים תורה. יכול להיות שעל פי כוונה פנימית כלשהו שיש למדבר, יכול להיות שזה כבר מחבל בתנאים הפנימיים של רצון השם. מה שאומר בסדר שרים, משמוש ופשפוש. כן? ותראה ששתי לשונות אלו הן דברים עמוקים מאוד, כך אומר, פשפוש, לא די לקיים את המצווה בחיצוניותה, גם צריך להיות את הכוונה. אבל אנחנו עושים עכשיו רצון ש... משתדלים לכוון, גם אני בתור מי שאומר את הדברים, לכוון כוונה ראויה. לא בשמיים, אני לא עכשיו עושה ייחודים, אני יודע של מידות עליונות, ומחבר את האצילות בבריאה, לא. מה לי ומה לזה? אבל משתדל לכוון בזה כוונה פשוטה. לא יודע שהם שנזכרים במה של עולם, להשכיל את מה שאתה רוצה, אנחנו עוסקים פה בענייני זוגיות, שנזכה להיות ראויים לחיי זוגיות, ולהשתדל בזה, כן, וכן הלאה. לא משתדלם, משתדלם. חתם השם. תמים תהיה מה שם אלוקיך. אז פה מתייחס במיוחד, כן, לרצון האלוקי, כן, של פרו ורבו. תמים תהיה מה שכך. לפעמים אתם רוצים והוא לא רוצה. אחת הבעיות הקלאסיות, כן, שקיימות. פעמים הוא רוצה ואתם טיפשים מכדי לרצות. זאת אומרת, מה שנקרא היפוך היוצרות. יש פעמים שהוא לא רוצה. לא, הוא לא רוצה שיהיה לך ילד. טוב, איך אתה יכול לדעת את זה? לא יודעת. הוא לא רוצה. ואתה רוצה. ראינו את זה בהיסטוריה הרבה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה. עם ישראל רוצה. איפה ראינו את הדוגמה הקלאסית? אחרי את המעפילים. אחרי שחטאו בעגל, דיבת הארץ, ציוד דיבת המרגלים, סליחה. אחרי חטא המרגלים. נגמר, נגזר על בני ישראל, הסתובב מהם ב-40 שנה. פתאום קמים אנשים מבני ישראל, שבט אפרים כנראה, עולים להר! ריבונו של עולם, חטאנו, אנחנו רוצים לעלות. אמר להם, משה רבינו, אין השם בקרבכם. אל תעלו, פן תנגפו. תנגפו, אין השם בקרבכם. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה. עכשיו אתה רוצה. מקודם שהוא רצה, לא רצית. עכשיו שהוא לא רוצה, אתה רוצה. יש בעיות לפעמים. כן? הוא לא רוצה שתישאר ערב הלילה. כן? ספרתי לכם על עצמי, קצת סיפור קוריוזי, פדיחות של בעל התשובה, מה שנקרא. כן? שהייתי בעל תשובה בראשית הדרך, ספר את זה עוד פעם. הייתי מאוד... הייתי מכור ללימוד. הייתי לומד הרבה לומד, ישן 4 שעות ביום, ביממה. הולך לישון ב-10, קם ב-2. והאמנתי בלב שלם שקדוש ברוך הוא רוצה בזה. מה הוא רוצה יותר מזה? והגית ביום הלילה כפשוטו. כפשוטו, כמעט כפשוטו. הייתי מאוד מרוצה, הייתי יורד ככה. טוב, הייתי קם ב-2, כן? הולך לישון ב-10, קם ב-2. הייתי יורד לבית המדרש ב-2, בית המדרש הישן. עכשיו הוא כבר מתחדש, אני רואה ברוך השם. הייתי יורד שם, מדליק איזה מנורה קטנה, ולומד. וואו, איזה. איזה הרגשה זו הייתה, פלא פלאים. מה שהרגשתי, שכינה שונה כנגדי, פלא פלאים. הרגשה נהדרת. עכשיו, אני לא אומר, זה לא היה רצון השם. כל עוד פעלתי, מתוך תכנון נכון של כוחות הגוף, חולה וחולה, כוחות הנפש, אבל מה שנקרא, נסחפתי. אחת הפעמים, הלכתי שם ב-10, באו אנשים חתונה, העירו אותי ב-12. נכנסו לחדר, עשו רעש. התעוררתי ב-12, היה לי קשה להירדם. שרתי כמעט ער עד 2, אבל קמתי. זאת אומרת, באותו לילה, לא משנה שכל יום ויום, אני אכל תקציב מאוד קטן של שעות. אבל בלילה הזה, ישנתי שעתיים שעתי, מ-10 עד 12. מ-12 עד 2 כבר כמעט לא נרדמתי. הם גם דיברו אחרי, לא יודע, לא כעסתי עליהם, צעקתי עליהם. לא יודע, התעוררתי ב-2. אני יוצא מהחדר, בא למד דרגות, פתאום, פח, נשפחתי אל המדרגות. במילים אחרות, איבדתי את ההכרה, אבל מהנפילה התעוררתי. זה נס. הייתי יכול לשבור את העצמות ואת הראש ברגע שמאבדים הכרה, הנפילה היא נפילת אבן, אין אינסטינקטים, אין כלום, אין. זה כמו לנסוע על קרח, ולא... לא יודע איך שהתעוררתי, בדקתי את עצמי. ראיתי שאני, לא יודע, חי, לא שבור, לא. שמחתי. דווקא נפילה העירה אותי מאוד. הלכתי ללמוד בשמחה, במרץ גדול. התעוררתי, וואו, איך התעוררתי עם הנפילה הזו? אז בלילה, היה שיעור אצל הרב צוקרמן, הרב ישוע צוקרמן, זכר צדיק לברכה, הייתי תלמיד שלו, הייתי מאוד קרוב אליו. בראשית התשובה שלי. אז באתי לשיעור שלו ביום רביעי, כדרכי בקודש. אחרי השיעור אמרתי לו, הרב, אני חייב לספר לך משהו מצחיק, מצחיק, מצחיק. כל כך מצחיק אותך. סיפרתי את הסיפור, סיפרתי לכם. הוא כעס עליי. אתה לא מגיע יותר לשיעורים שלי, אם אתה לא ישן 8 שעות בלילה. אמרתי לו, הרב, 8 שעות בלילה. מתי אני תקן את כל 25 שנים? מתי אני אתקן את כל 25 שנים שהייתי בחושך? מתי אני אתקן?
טוב, 6 שעות.
הוא אמר לי בתחילה, 8 שעות, הביא את הרמב״ם, אז ינוח, אז, א' זה 1, ז' זה 7, 8, מביאים איזה מין אסמכתא כזו, אז ינוח, 8 שעות לנוח. אמרתי, הרמב״ם, לא יכול 8 שעות לנוח. זה פקירות מבחינתי, זה לא...
טוב, 6 שעות לפחות.
אתה לא מגיע לשיעור אם אתה לא ישן 6 שעות. אז התחלתי לישון 6 שעות. הקדוש ברוך הוא לא רצה, הוא רצה שנלמד. זה מאוד, אין שום ספק, אני גם הרגשתי. שהקשר בינינו מתפתח יפה, לב נפתח לתורה, לקדוש ברוך הוא. אבל בתוך המצווה הזו שעשיתי, היה מרכיב בעייתי, שהקדוש ברוך הוא לא רצה אותו. אתה תישן 4 שעות. אתה אונס את עצמך לקום אחרי שעתיים שינה? פה אני אתן לך דוגמה, פה אני אתן לך ראייה שזה לא רצוני. עכשיו הייתי יכול להתעקש. Okay. הוא לא רוצה, עובדה שהתעלפת. שלח הקדוש ברוך הוא שליח, הרב צוקרמן, כדי שיעביר לי את רצונו. עכשיו, אפשר פה להתווכח, אפשר, הרב אמר שש, שיגיד מה שהוא רוצה, אני מחר כאן בשתיים. יש פה חוסר תמימות. אם אתה מזהה פה את רצון השם, טוב, אנחנו לא מקבלים אותו בנבואה, זה מה שכתוב בתורה, ומה שלא כתוב בתורה, אנחנו צריכים, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. רצון השם יתברך, הוא עובר אליי דרך הרב צוקרמן. אז אפשר נורא להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. במיוחד בדברים שבקדושה, מה סך הכל עשיתי? מה סך הכל עשיתי? עשיתי עבירה? גנבתי למישהו? אני לומד תורה. אבל התמימות צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת. כי אחרת אתה נכנס למסלול הבעייתי הזה, מסלול ההתנגשות שמנוסח פה. לפעמים אתם רוצים והוא לא רוצה. כן? מה זה אתם רוצים? אתם רוצים ילדים. אבל יש בעיה. יש לאישה בעיה. הביות שלה בתוך ימי התאומה שלה. שבוע אחרי שבוע, לוקחים כדורים, לוקחים פה, לא מסתדר, לא מסתנחן, לא מסתנחן. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. טוב, אנחנו מחויבים משתדל. אבל גם בזה יש גבול. לפעמים אנשים שמשתדלים יותר מדי, בשעה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בילודה, משתדלים יותר מדי, זה בעיה. ויש כאלה שמניחים. עשינו את שלנו, שאנחנו מניחים. זהו, אנחנו עכשיו זורמים איתו. ואז זה מסתדר עכשיו. אבל יש מצבים שאנחנו רוצים והוא לא רוצה. ויש מצבים שהוא רוצה. כל בסדר, הפוריות 100%, אין שום בעיה, בעזרת השם, פעם, פעמיים, שלוש, והיא הרע. ואנחנו לא רוצים. ההזדמנות קיימת, אנחנו לא רוצים. לך למעלה הצל, ראי דרכיה וחכם. למה? הכינה בקיץ מאכלה. הנמלה לא מתבטלת בקיץ. היא אוגרת אוכל. היא אוגרת אוכל. זה הזמן לגור אוכל. הכינה בקיץ, מחלה. אתם ראיתם, מתחיל להיות קריר קצת, כן, ככה לתקופת תשרי, אז תורי הנמלים כבר מתחילים לצמצם. הן כבר נכנסות פנימה לתוך החור, מפסיקות לאסוף, ונכנסות לעיר הפנימית שלהם, התת-קרקעית שלהם, למנהור שלהם. הן יודעות מתי לעבוד. מתי זה שעת הכושר שלהם? מצד רצון השם יתברך. לא מודעות, זה בדרך הטבע. הם יודעות לדיוק בדיוק, לזהות את חלון ההזדמנות. כל עוד הוא פתוח, הם נכנסות שם. מרגיש שהוא נסגר, נכנסות מימה לתוך האדמה, זה לא הזמן לאסוף אוכל. לכן למעלה אצל. אצל האדם יש בעיות. למה יש לו בעיות? יש לו אגו. הוא חכם יותר מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תספר לי מה טוב לי. אני אגיד לך מה טוב לי. זאת אומרת, שוב, לא במילים כאלו, חס שלום, אנחנו לא עד כדי כך. אבל בשיח הפנימי, שיח פנימי עדין מאוד, שאנחנו עצמנו לא שומעים אותו הרבה פעמים, חסר בתמימות הזו. מה, אתה חושב שסתם עברת ליד פלוני אלמוני שהוא מדדה על מקלו, ולא לא מצליח להגיע לספסל, סתם עברת לידו, כן? לא, עברת לידו כדי להושיט לו עזרה, כדי להושיב אותו לספסל. אנחנו לומדים לזהות את רצון השם יתברך, בין אם הוא הרצון המפורש בתורה, על פי הכללים ההלכתיים שלו, בין הרצון האלוקי שמתגלה בחיינו. אנחנו מרגישים אותו, אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים בשעה שהוא פונה אלינו. הנה הוא פונה אלינו, דרך האירוע הזה, דרך האירוע הזה. פה מדובר על פנייה שהיא מאוד ישירה, מאוד מוגדרת בהלכה, מאוד ברורה, כמו שאמרתי, שחכמים דיברו עליה בצורה מאוד מאוד חריפה. תמים תהיה מה שהם ילוקח. לפעמים אתם רוצים והוא לא רוצה. לפעמים הוא רוצה ואתם טיפשים מכדי לרצות. מה הוא רמז פה? טפש ליבם, טיפשים, זה השומן שיש בלב. זה כמובן הטיפשים. זה כמו נותנים לך זהב, לא, אני לא רוצה. טיפשות. גם טיפשות פה, אבל לא פחות מזה, זה טיפשות בלב. כן? זה נקרא אבירי לב. אתה רואה אדם מסכן ואומלל, ואתה מסתכל, מה הוא עושה את עצמו מסכן? אתה איך הוא נראה? שילך לעבוד. קדוש ברוך הוא מזמן לך פה עכשיו את רצונו, בדמות אותו מסכן, כדי שאתה תיפתח ותיתן לו איזשהו משהו, תן לו מילת עידוד, אין לך כסף. תסתכל על פרצוף, תגיד לו, בוקר טוב אחי, ככה הייתי שמח לתת לך. אני מקווה שניפגש עוד כדי שאני אוכל לתת לך גם. שם יעזור, אתה רוצה קצת לשבת, אתה רוצה כוס מים, אתה... פירוט הלב, היא סותמת לנו את היכולת להקשיב לדבר השם. אומר רמב"ן, דבר מדהים, מובא בשפת אמת. בתחילת פרשת לך לך, דיבור שני ושלישי בשפת אמת. אומר ככה, שמה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך, לא רק לאברהם הוא אומר את זה, אלא בכל רגע ורגע הוא אומר את זה לכל אחד ואחד. כל אחד, אם הלך לך שלא, הלך לך מפה, הלך משם. אבל צריך לפתוח את האוזן, צריך ענווה. ענווה זה לפנות מקום לכל אחר. שאדם הוא לא בענווה, הוא לא שומע אחרים. אדם יכול לדבר, אתה לא שומע אותו בכלל. ודאי שלא הקדוש ברוך הוא. צריך ענווה. ענווה זה לפנות מקום. רק כשאתה במצב של ענווה, אתה מתחיל להקשיב קולות חדשים. בוא, אני לא שמעתי. לא שמעתי את הכאב של ההוא. לא הזדהיתי עם השמחה של ההוא, לא. פתאום אתה שומע קולות. שהלב נפתח, אבל שהלב אטום. אבירי לב רחוקים מצדקה, זה ביטוי, זה פסוק. אבירות הלב לא מאפשר אותך להרגיש ברצון השם שתעשה צדקה. אתה מתחיל למד חובה על העניים, יש לו מתחת לבלט עוד ככה, נוסע עם אוטו, מבקש צדקה, יש לו רכב, מה מבקש צדקה, כל מיני תירוצים, העיקר לא לתת. מה, אתה נעשית עכשיו פוסק הדור? אתה נעשית פוסק הדור, אתה יודע שגם אם הוא חשוד בעיניך, אתה מחויב לתת לו, אם מבקש בשביל מזונות או כסות? גם אם הוא חשוד בעיניך, אם הוא מבקש כסות ומזונות, אתה חייב לתת לו. לא חייב לתת לו את כל הסכום. צריך לשער כמה אנשים ייתנו לו בשעה הקרובה, עד שהוא יוכל לקנות את הבגט שלו. אתה חייב לתת לו. את החלק היחסי, כן? בצירוף כל האנשים שיש במרחב, ויראו בעוניו ויתנו לו. אתה יודע, הבגט עולה 17 שקלים, אתה נותן לו שקל. כן? אם זה מזונות וכסות, לא מדקדקים. לא מדקדקים. גם הצו שהיד בו, כן? הוא חשוד בעינינו. אתה לא רשאי להכריע בדברים האלו. כן? יש לך פה הזדמנות של מצווה, כן? צריך ללכת לכיוון של פתיחת הלב. לא להיות פרייר, לא לתת סכומים גדולים, אבל בהחלט להרגיל את הלב, לתת. חצי שקל, לתת שקל. לא מתים מן הצדקה, לא ראינו אדם שעינים מן הצדקה. זה הרעיון של טיפשות. הטיפשות היא טיפשות הלב שמונעת מאיתנו לשמוע את קריאות הכיוון של הקדוש ברוך הוא. את ההזמנה שהוא מזמין אותנו לפעול איתו. הנה. טיפשים יחדי רצות. טוב, אז אם לא הגענו למדרגת אמונה פשוטה כזו, אז בוא נדבר לשכל שלנו. אז הוא מדבר לשכל שלנו, חבר'ה. ריבונו של עולם רוצה שתפרו ותרבו. אין לכם את התמימות. אז בוא נדבר בשכל, בסדר? דבר בשכל. מי שאין לו את התמימות, דבר איתו בשכל. כן? שכל ישר. מהו השכל ישר? אין דבק חזק יותר בין בני זוג מילד שהוא בשר מבשר שניהם. גם זוגות. כן? שימו לב. למה המצווה הזו היא נמצאת, למה המצווה הזו היא מיד עם הנישואין? זה המצווה של לחופה, כידוע. כולם יודעים קלה למה נכנס לחופה. כדי להמשיך את חיבור הנפשות. זאת אומרת, מכיוון שמתחת לחופה הקשר הרגשה של החיבור היא מאוד חזקה. כדי להמשיך את החיבור הזה, אז יש לנו את יחסי אישות, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אבל יש גם את פרי יחסי אישות. פרי. מי הוא הפרי? כמו שאמרנו מקודם. זה ילד, שכאשר אבא ואמא, כן, שם אני רואה את הנכד שלי, נולד לי לפני חודשיים נכד, מעיין חיים, כפר עליו, השם ישמור אותו, גדל תורה ומצוות, מתוק כזה. אז הם מסתכלים עליו, כן? האיש ואישה מסתכלים. אז היא מסתכלת על בעלה ביתי. אלי שיש לו, יש לו אף כמו שלך. לא, לא, זה ממש כמו שלך. אבל העיניים הם כמו שלך. כן, אבל תראי איזה אוזן חמודה יש לו כמו שלך. איזה יופי. מגלים את עצמם בתוך התינוק. דבר מעניין. אתם מכירים את השיחות האלו, כן? למי הוא דומה, למי הוא דומה, זה מזה, היפר הזה דומה לפה, השיער הזה דומה לפה, כף הרגל שלו דומה לזה, כזה. זאת אומרת, זה תופעה מאוד מעניינת. בני הזוג מחפשים את המטמון. איזה מטמון? הם רוצים לראות את שניהם משתקפים בתוך הילד. יש נטייה כזו. אני לא מדבר עכשיו בזוגות, השם ירחם, שהשנאה ביניהם היא תהומית, אף שגם פה זה יכול לעזור. אם הם מקבלים החלטה מתוך שיקול דעת, למרות שאנחנו בקשר בעייתי מאוד, אנחנו רוצים להביא ילד כדי שיחד בינינו. זאת אומרת, זה יכול לעזור. אגב, הסגולה לא רעה בכלל לשלום בית. שיש בעיות בשלום בית, ויש תינוק מגילי 1 עד 5, שהם מבוגרים, זה כבר סיפור טיפה שונה, ילדים. אבל בגילים הצעירים, סגולה טובה מאוד. לשלום בית. תביטו בילד שלכם. תביטו בילד. הוא יחד אתכם. הילד הזה יחד אתכם. כי בתוך הילד, מה שלא הצלחתם לעשות ביניכם, להתאחד, התאחדתם בתוך הילד. עכשיו בואו תגלו את האחדות בתוך הילד. תראו, תראו כמה אתם מסתדרים יפה. תראו כמה זה יפה שהאוזן שלך והאף הוא שלו. זה נורא יפה, כן? איזה סימטריה יש בזה אוזן והאף, למרות שאף הוא שלו, והאוזן היא שלו, אבל תראו כמה זה יפה בפרצוף שלו. כמה זה מתחבר. לא האמנו שאנחנו יכולים להתחבר בצורה כזו יפה. ממש לא האמנו. זה מתחבר כל כך יפה. ואז הם מעבירים את המבט שלהם מהתינוק, אחד לשני. מסתכל עליה. עולה, אנחנו אחד. הגיע הזמן שנגלה את זה. יאללה, נתחיל מסעדה איזה כוס קפה. איזה פיצה טוב יחד. כן, מתאחדים, מתאחדים. ילד. יש בסגולה של ילד שנולד לחבר בין בני זוג, חיבור מאוד חזק. כן, בוא נלך ומתאר את זה כאן, בצורה יפה. אין דבק יותר, יותר חזק, צריך לומר, כן? בין בני זוג, מילד שהוא בשר מבשר שניהם. תפתחו רשי, והיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר, מה אומר רשי? היו לבשר אחד, זה? הוולד. זה דבר. כך אומר הוולד, כן? הוולד. זה הוולד שיוצא מבין שניהם. והיו לבשר אחד, האחדות שלהם, היא דווקא ידי התינוק, מעניין מאוד. כן. מילד שהוא בשר מבשר שניהם. איך המקובלים מעלים את בעלי החיים? הם אוכלים את הבשר של הפרה בליל שבת או בסעודת מצווה. עכשיו, ברגע שהם אוכלים את הבשר, מה קורה לבשר? למרות שזה פרה, זה חי. זה לא מדבר. זה חי. אבל מכיוון שהצדיק אוכל אותו, וזה נהפך לדם, נמצא שמדרגת החי עכשיו מאוחדת עם מה? עם מדרגת המדבר. נמצא שמדרגת החי עלתה למדבר שם. ולבלי. בשר אחד. הילד הזה הוא מעכל את שנינו ביחד. הוא יוצר יצירה, הילד הזה, בעצם הופעתו. הוא עכשיו השתקפות של האחדות המופלאה הפוטנציאלית שיכולה להיות בינינו. ולכן שאנחנו מתבוננים בו, אנחנו מתעוררים לגלות את האחדות הזו בינינו. זה מוליד רוח טובה, רצון טוב לפיוס במידה וצריך. אם הקשר הוא ממילא טוב, זה עוד מעמיק אותו. ומקדם אותו. אבל בשר אחד. כשהוא בוכה, וקל וחומר שהוא צוחק, הקשר ביניכם גדל. זה נוגע לשנינו. שנינו בוכים. שנינו צוחקים. הדברים שהוא עושה, לא דבר ריקו מכם. שהוא בוכה, אנחנו בוכים. שהוא צוחק, אנחנו צוחקים. כן? זה איזה משולש כזה. חובר. אני ואת והוא. כל פעולה שמתרחשת אצלו, היא מקרינה מיד על הזוגיות שלה. המצווה הראשונה, פורבו, ללמדך חשיבותה עבורכם, שימו לב, עבור עם ישראל ולקידוש שמו יתברך בעולם. שלושה דברים. עבורכם. מה זה עבורכם? ראינו עד עכשיו. עבורכם זה חיזוק הזוגיות. שהזוגיות יותר, תהיה טובה יותר. עבור עם ישראל, כי העם הזה של 60 ריבור, ממה הוא בנוי? ממשפחות. נכון? ממשפחות. יעקב בא עם כל מיני משפחתו למצרים. כמה יש להם שם? 70 איש. זה עם? לא. עם זה 60 ריבור. אבל יש פה 70 איש. 70 איש. יש שם 12 שבטים, 12 משפחות. כן? זאת אומרת, יש פה בעצם זוגות, איש וביתו באו, יש זוגות, איש ואישה, הם הולידו ילדים, נוצרה משפחה, ויש עוד 11 משפחות כאלה, כן? 12 משפחות בסך הכל, הם יוצרים מכלול של 70 איש. זה עדיין לא עם. רק שיצאו ממצרים, הנה עם יצאו ממצרים, 60 ריבו יצאו ישראל ממצרים, אבל איך ייווצר עם אם לא תהיה להם משפחות? עם זה לא מושג ארטילאי, עם כל החשיבות הרעיונית של עם, אבל עם לא יכול להיווצר מבלי שיש משפחות. משפחה, עוד משפחה, עוד משפחות. 60 ריבו. זה התרומה לעם ישראל. כל תא משפחתי. נכון שאנחנו כבר יכולים להגיד, רגע, רגע, אנחנו כבר 60 ריבו, לא צריכים יותר. יש כבר, יש כבר, יש כבר עם, מה צריך יותר מזה? לא, 60 ריבו זה רק היסוד של העם. זה היסוד, זה השורש. אבל עם צריך גם ענפים, ענפים. ענפים. עם ישראל צריך, צריך, צריך לכלול מיליונים, והוא כלל מיליונים, מיליונים, עשרות, עשרות, עשרות מיליונים בשלבים מסוימים של ההיסטוריה. יוצא מצרים, היו מספר פנטסטי. ובאורך ההיסטוריה היו זמנים שהיינו מרובים מאוד. היום אנחנו 16 מיליון. זה מה שנשאר אחרי 2000 שנות גלות. עם ישראל מנה עשרות מיליונים. זה מה שנותר. אחרי כל הרדוקציות, אחרי כל הגלויות האיומות, זה מה שנשאר. אבל כל אחד מאיתנו, יש לו את האפשרות להביא את עם ישראל למצב הבסיסי של עם, אנחנו כבר לא נביא. יש כבר 60 ריבו. ברוך השם. אבל להוסיף ענפים, שהעם הזה יהיה בתפארתו, כמו שראינו בדברי ספר החינוך, שככל שיש יותר אנשים בעולם, כך מצוותיו יכולות להתקיים יותר. לא דומים מועטים העושים את התורה, למרובים העושים את התורה. זה לא דומה בית מדרש עם שלושה תלמידים, זה בית מדרש שהוא עומך חיים. הרגשה שכל אחד מהלומדים היא אחרת לגמרי, כל אחד מכם חש, מה קורה בשעות אחר הצהריים שיש מעט תלמידים? אז אתה יושב לך שם במקום שלך, אתה מסתכל עם סביב, ואיפן כה וכה, ויער כן איש. איפה כולם? הוא בחדר, הוא הולך לפה, הולך לשם, כל אחד והסיבות שלו, מילואין, ברור. זה לא דומה, לימוד תורה שלך הוא כזה, כמו הספרייה הלאומית של גבעת רם, אני יודע, זה כזה, כל כזה שקט כזה. בית מדרש, חי, תוסס, כל אחד שנכנס לבית מדרש, משפר את האווירה הכללית, אבל זה שמוסיף לכל יחיד ויחיד בלימוד התורה שלו, זה דבר ברור. אז קודם כל, עבורכם. זה לזוגיות שלכם. ראינו את המשקל העצום שיש לחיזוק הזוגיות בהבאת ולדות לעולם. הדבר השני, עבור עם ישראל. העם המופלא הזה שמציאותו בעולם. היא זו שמקיימת את הכל. בלי עם ישראל אין עולם. כן? אז עבור עם ישראל כדי להביא אותו, כן? למצב של הלאומיות הבריאה. כן? ולקידוש מועד ברך בעולם. זה עניין. זה מה שאמרנו, שרצונו מתגלה ככל שיש יותר פרטים. כל פרט שנוסף. יש לך משימה מורכבת מאוד, יש לך רק שלושה פועלים. כמה אתה כבר יכול להספיק עם שלושה פועלים? יש לך 4, 5, 6, כל שכן שיש לך פועלים במקצועות שונים. כן? הרצון שלך הוא רצון מאוד אדיר, אתה רוצה לבנות גורד שחקים. רוצה לבנות גורד שחקים בחצי האי הערבי שם בדובאי. אתה רוצה לבנות גורד שחקים. וואי, פה צריך מהנדסים, מי שפעם ראה את ההיסטורי, איך הקימו את המלון הזה שם, כן? איזה פרויקט זה היה? הוא נשלם בשנת 2000, כן? המלון הזה. בשנת 2000 הוא נחנך במחיר של 3,000 דולר ללילה, כמדומני. אבל יש בהיסטורי, מי שאוהב את הדברים האלו, תסתכלו שם, ההקמה של המלון, איך נקרא המלון? איך נקרא המלון? שכחת את המלון, את השם שלו. איך נקרא המלון הזה שם? ביד קלים שם. יש שם מלון מופלא. בוראג', בוראג', כן. בוראג', בוראג'. כן, כן. אז יש, בהיסטורי, יש תוכנית, איך הקימו אותו? זה פשוט לא יומן. כמה אנשי מקצוע, כמה אנשי מקצוע, שלא דבר כמה מיליארדים, 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 כמה יצאו על הבעיה, על המלון הזה. אבל ככל שיש יותר בעלי מקצוע, יותר ידיים עובדות, ככה הרצון של השליט הדובאי, שקלט בעוד מועד, שדובאי הולכת, האוצרות של הנפט הולכים ומדלדלים תוך 15 שנה, אז הוא אמר, הוא צדק בזה אגב, הוא עשה מעבר לתיירות, הוא יודע מה הולך להיות גורלה של דובאי מבחינת נפט, זה כבר מברשת, ממשיכת השיניים כבר היא כמעט עד הסוף, כבר זכותה, זה לא איראן, זה לא רוסיה, שם הבארות מדלדלות, הוא כבר עבר לתיירות, איזה פרויקט, כמה אנשים עסקו שם, מכל מקצועות הבנייה, זה פשוט לא יומן, אומנים, איזה אומנים שם היו, רק לעשות את הבפנים, את כל התפורה בפנים, את השטיחים, את הרצפות, את ההתאמה בין העריכים, פילי פלאים. אז הרצון של המושל שם הוא רצון אדיר, אבל צריכים בשביל זה ידיים עובדות. ראית איש מהיר לפני מלכים? התייצב, כי המלכים יש להם רצון גדול. ראית איש מהיר? אדם שיכול להוציא לפועל רצון של המלך? לפני מלכים התייצב? אז זה, מה שנקרא, לקידוש שמו ידבר בעולם. יש לך דאגה כלכלית? הבנתי, הבנתי. הילד דורשת שלו. עכשיו אני שואל אותך. ריבונו של עולם שרוצה שתביא ילדים, הוא יזניח אותך? הוא יביא לך ילד מבלי שהפרנסה באה איתו. כך אומרת הגמרא, תינוק בא לעולם כיכרו בידו. אם אתה קטן אמונה, ואתה מביא ילד מתוך קטנות אמונה ומשיכת כתף, אוי, מה הבאנו? אוי, מה? אתה באמת תתקל בבעיות פרנסה. אתה תצטרך חזר על הפתחים כדי לחלקל את הילד שלך. אבל אם אתה תמים השם לוקח כמו שפתחנו, אתה מבין שבזה אתה עושה את רצון השם יתברך? את המצווה הראשונה בתורה, עבורך, עבור עם ישראל, עבור כדי ש... אתה חושב שריבונו של עולם לא יביא את הכיכר עם התינוק? זה מבחן אמונה בסיסי. ומי שלא מאמין בזה, אז כמובן, עד שהוא מביא ילדים, רגע. קודם כל, לא, נתחתן אחרי 7 שנים שנהיה ביחד. אחרי 7 שנים התחתן, אבל את הילד נביא עוד 5 שנים. כי עדיין לא השתקענו בעבודה, והמשכורות שלנו לא הגיעו ל-30,000 שקל בחודש. רק שנהיה מרופדים בכסף, נביא אותו לעולם. חשבונות אנושיים, מה אתה חושב שאתה עובד לבד בעולם? אם אתה חושב שאתה עובד לבד בעולם, ניתן לך לעבוד לבד, נראה לאן תגיע. זה החשבונות המסוכנים האלו. קוראים לזה תכנון משפחה. המילה המגונה הזו שנקראת תכנון. אנחנו לא אומרים שיש מצבים באמת שאדם הוא פטור, אפילו אסור בוועד עוד אדם. יש בעיות פיזיות, יש בעיות נפשיות, אבל הכל ביתר של רבנים. אבל ביסוד הסוגיה, תמיד שתהיה משם לוקח הזכות עצומה וגדולה. אחרי אתה ממעט את הדמות, אתה שופר דמים, אתה מעט בני אדם שעושים את רצונו יתברך, אתה מעט את כוחו של עם ישראל, כאילו שם השם בעולם, פוגע בזוגיות שלך. הולכים לזה בתמימות, כמו שכתוב כאן בסוף, בזה נסיים כמובן, כל ילד מגיע ופיתו בידו, זה לשון הגמרא. כל ילד, גם פיתו בידו מבחינת פרנסה, לא פחות מזה, כל ילד, והאור המיוחד, זה קידוש שמו יתברך. כל ילד מקדש את השם לפי האור המיוחד שלו, לפי התכונות שלו. האור המיוחד שהוא מביא לעולם הוא לתוך ביתך. נעצור כאן.